slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, זך בסיוון, חבזיין בסיוון תפשין עין תת. מסכת ערכין, דף י' ד'. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי ימך בית ישראל. ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה הנה בת אסתר והתינוקת הלל בתהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. הופך כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, ופרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש, פרשת קורח. אז למדנו את דפים י' ב' וי' ג' במסכת ערכין. נסכם ונתמצת עכשיו את דף י' ב', הדף עם החשבונות אודות החורבן, ולאחר מכן נשיב על 10 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור הקודם. למדנו בדף י' ב' עמוד א', רבי יוסי אומר, מגלגלין זכות ליום זכאי. כשחרב הבית בראשונה, מוצאי שביעית הייתה. כשתה הגמרא בראשונה במוצאי שביעית, האם אפשר לומר שחורבן בית המקדש היה בשנה הראשונה אחר שנת השמיטה? הרי נאמר בנבואת יחזקאל, ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. יחזקאל גלה לבבל בשנה השמינית למלכות נבוכדנצר. 11 שנה אחר גלות יחזקאל, בשנת 19 למלכות נבוכדנצר, חרב בית המקדש. ממילא נבואה זו שנאמרה בשנת ה-25 לגלות יחזקאל הייתה 14 שנה אחרי חורבן הבית. איזו היא שנה שראש השנה שלה הוא בעשור לחודש? הרי ראש השנה בדרך כלל הוא בראשון לחודש. צריך לומר שהכוונה ליום הכיפורים. ביום הכיפורים של שנת היובל יוצאים העבדים העבריים לחירות, והשדות שנמכרו במשך כל שנת היובל חוזרות לבעליהם. ולכך עד יום הכיפורים עדיין לא התחילה שנת היובל. ולכן ראש השנה של שנת היובל זה בעצם ביום הכיפורים. ואם יעלה בדעתך לומר שחורבן הבית היה בשנה הראשונה אחר השמיטה, לא ייתכן ש-14 שנה לאחר מכן היה שנת היובל. מפני שאם מונים לאחור משנת היובל, שהיא השנה הראשונה אחר שנת השמיטה, אחר 7 שמיטות בשנת ה-50 משנת היובל, מהשנה הראשונה לאחר שנת השמיטה שהיא שנת היובל עד השנה הראשונה אחר שנת השמיטה הקודמת, 8 שנים יש, יחד עם שנת היובל והשנה הראשונה אחר שנת השמיטה. ומשנה זו עד השנה הראשונה אחר שנת השמיטה הקודמת, 7 שנים יש, ביחד 15 שנים ישנה משנת היובל עד השנה הראשונה שלפני 2 שמיטות. ולפי דברי הברייתא, שחורבן הבית היה בשנה הראשונה אחר שנת השמיטה, הרי 14 שנה לאחר מכן היה שנת השמיטה ולא שנת היובל. תראה צרבינה מה שאמר יחזקאל, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, לא הייתה כוונתו יחד עם השנה שהוקטה העיר, אלא ב-14 שנה אחר השנה שהוקטה העיר. מניין השנים התחיל מהשנה השנייה אחר החורבן. ולכן אחר השמיטה הראשונה יש רק 6 שנים. ויחד עם 7 שנות שמיטה הבאות ושנת היובל, יש 14 שנה. שואלת הגמרא, אם כן שדברי יחזקאל באומרו ב-14 אחר שהוקטה העיר, אינה משנת החורבן אלא מהשנה שלאחר שנת החורבן, ובאמת נבואה זו הייתה בשנת ה-15 אחר החורבן, איך נאמר ב-25 שנה לגלותנו? הרי 26 אחרי שגלו נאמרה הנבואה הזו. כי למדנו בברייתא, גלות שגלו ישראל עם יהויכין ויחזקאל, הייתה 7 שנים אחרי כיבוש יהויקים. וגלות זו שגלו, הייתה 8 שנים אחר תחילת מלכות נבוכדנצר. כי בשנה השנייה למלכות נבוכדנצר הגלה את יהויקים לבבל, ובשנה השמינית למלכותו, שהיא השנה השביעית לגלות יהויקים, הגלה את יהויכין. גלות צדקיהו וחורבן בית המקדש היו 18 שנים אחר כיבוש יהויקים, וגלות זו גלו ב-19 שנים אחר תחילת מלכות נבוכדנצר. אם נמנה מהשנה השביעית אחר גלות יהויקים שבה גלה יחזקאל, עד השנה ה-18 אחר גלות יהויקים שבה נחרב הבית, עברו 11 שנים. וכשמוסיפים ל-11 השנים את ה-15 שנים שהיו מהחורבן עד נבואת יחזקאל, ביחד זה 26 שנים, וכאשר איך כתוב בפסוק שהנבואה הייתה 25 שנים אחרי הגלות. אמרה הגמרא, רבינה יכול לתרץ, האם לדבריך שנבואת יחזקאל הייתה 14 שנה אחר החורבן עם שנת החורבן, הדברים מיושבים ולא קשים? גם כך הם קשים. הרי למדנו בברייתא גלו ב-19. משמע שחוץ מהגלות בשנת 18 אחר כיבוש יהויקים, הייתה גלות נוספת, והגמרא כעת מבינה שהיו 3 גלויות, וגלו גם כן 19 שנה אחרי כיבוש יהויקים, ואז נחרב בית המקדש. אם נמנה מהשנה השביעית אחר גלות יהויקים שבה גלה יחזקאל, עד השנה ה-19 אחר גלות יהויקים שבה נחרב הבית, עברו 12 שנה. כשמוסיפים ל-12 השנים את ה-14 שנים שלדבריך היו מהחורבן עד נבואת יחזקאל, ביחד 26 שנים הם. וקשה איך כתוב בפסוק שהנבואה הייתה 25 שנים אחרי הגלות, אלא מה תתרץ? שכוונת יחזקאל באומרו 25 שנה לגלותנו הייתה חוץ מהשנה הראשונה אחר השמיטה שבה גלו. אם כן, גם אני רבינה מבאר שהכוונה היא חוץ מהשנה שגלו בה. מקשה הגמרא, עדיין קשה לפי תירוצו של רבינה. הרי לפי תירוץ הגמרא שהחורבן היה בשנת 19 לגלות יהויקים, ויחזקאל גלה בשנת 7 למלכות יהויקים, אם כן, מגלות יחזקאל עד חורבן הבית עברו 12 שנים. ובתוספת ה-14 שנים יוצא 26 שנים, אז איך אמר בנבואתו שהיה זה 25 שנה אחר גלותו? מתרצת הגמרא, אם סבור אתה לומר ש3 גלויות גלו בני ישראל מארץ ישראל, ו-18 ו-19 הם 2 גלויות שונות? לא כך הדבר, אלא 2 גלויות בלבד גלו בני ישראל, וזה הפירוש בדברי הברייתא. בשנה השביעית לכיבוש יהויקים, שהיא השנה השמינית למלכותו של נבוכדנצר, בשנה ה-18 לכיבוש יהויקים, שהיא 19 למלכותו של נבוכדנצר. ראיה לדבר, למדנו בברייתא, שנה ראשונה למלכותו של נבוכדנצר כיבש את נינווה, ובשנה השנייה למלכותו עלה לארץ ישראל וכיבש את יהויקים. למדנו בברייתא שהבית השני גם כן חרב במוצאי שביעית כמו בית המקדש הראשון. שאלה הגמרא, האם חורבן בית שני במוצאי שביעית היה? איך זה יכול להיות? הרי כמה שנים עמד בית המקדש השני? 420 שנה, חוץ משנת החורבן. 400 שנה הם 8 יובלות, ונשארו 20 שנה מתוך ה-420. 14 שנה מתוך ה-20 הם 2 שמיטות, נשארו עכשיו 6 שנים. נמצא שהבית עמד עד השנה השישית לשמיטה, והשנה של החורבן עצמו היה שנת השמיטה, ולא כמו בית המקדש הראשון שנחרב בשנה הראשונה שאחרי השמיטה. תרצה הגמרא, ברית הזו הולכת לשיטתו של רבי יהודה, שאמר רבי יהודה, שנת היובל היא שנת ה-50 אחרי 7 פעמים שמיטות, אבל היא גם השנה הראשונה שסופרים כבר למניין השמיטה הבאה. ולא כשיטת חכמים האומרים, 7 פעמים שמיטות ולאחריהם שנת היובל, ולאחר מכן מתחילים פעם נוספת לספור 7 שמיטות, וחוזר חלילה. שיטתו של רבי יהודה היא ששנת היובל היא שנת ה-50 אחרי 7 פעמים שמיטות, אבל היא גם השנה הראשונה למניין השמיטה הבאה. לאחר שנת היובל מונים 5 שנים, ולאחר מכן בשנה השישית שנת שמיטה, מפני שהיא בעצם השנה השביעית בצירוף שנת היובל. אם כן, נוספו 8 שנים, מפני שירדו מחשבון 8 שנות היובלות. ביחד עם 6 השנים המיותרות יש 14 שנים, וממילא שנת ה-420 הייתה שנת שמיטה. ונמצא שעמד הבית עד שנת השמיטה, ושנת החורבן הייתה שנה ראשונה לאחר השמיטה. אם כן, חרב הבית השני במוצאי שביעית כמו בית המקדש הראשון. בקשה הגמרא, אם הברייתא נשנית לפי שיטתו של רבי יהודה, אם כן החשבון שחרב הבית בראשונה במוצאי שביעית לא יימצא נכון. שנינו בברייתא 17 יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו ממנה בחורבן בית המקדש הראשון. כי הבית הראשון נבנה 440 שנה אחרי שנכנסו לארץ, ועמד 410 שנים, נמצא שהיו בארץ 850 שנה שהם 17 יובלות. והיא אתה יכול לומר שמיד משעה שנכנסו לארץ ישראל מנו את ה-17 יובלות, כי אם אתה אומר כן, נמצא בית המקדש חרב בתחילת שנת היובל, שהיא השנה האחרונה למניין 850 שנה. והיא אתה מוצא, אי אפשר לבאר את הפסוק בנבואת יחזקאל שאמר ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, מפני שהגמרא לאל ביארה שנבואה זו נאמרה בשנת היובל, ואם נבואה זו נאמרה 14 שנה אחר החורבן, אם כן לא היה החורבן בשנת היובל, אלא 14 שנים קודם, בשנת למדוו ליובל. אלא, תוריד מה-17 יובלות 7 שנים שכיפשו את ארץ ישראל ו-7 שנים שחילקו את ארץ ישראל, והיובל הראשון נמנה 14 שנה אחר שנכנסו לארץ. ועכשיו מבואר הפסוק, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, מפני שאחר הורדת השנים הללו, יוצא ש-14 שנה לפני היובל נחרב הבית. ולפי זה מה שכתוב בברייתא 17 יובלות, אין הכוונה יובלות שלימים, אלא כמעט שלימים, והיה חסר בהם 14 שנה. עכשיו מבארת הגמרא מה קשה מהברייתא. אם הברייתא של חורבן הבית נאמרה לשיטתו של רבי יהודה, הרי צריכים להוריד מהחשבון עוד 17 שנה שהם שנות היובל. כיוון שלרבי יהודה שנת היובל נמנית גם כשנה ראשונה של 7 שנות השמיטה הבאה. אם כן, יש להוסיף אותה לאותו מניין. אז אם כן, צריך להוריד מהחשבון עוד 17 שנה שהם שנות היובל, ולהוסיף אותם על מניין היובלות, וכיוון שמוסיפים 17 שנה, אז 14 שנה יורד לשתי שמיטות ונשאר 3 שנים, ובשנה השלישית לשמיטה היה החורבן. אם כן קשה, אומרת הברייתא שחורבן בית המקדש היה במוצאי שביעית, ותרץ את הגמרא אותם שנים שהיו 10 השבטים בגלות, על ידי שהגלה אותם סנחריב עד שהשיבם ירמיהו, אינם נחשבים בחשבון שנות השמיטה והיובל. מפני שדיני שמיטה ויובל נוהגים רק כאשר כל ישראל שרויים על אדמתם ולא כשחלק מהם בגלות. ורק אחרי שחזרו התחילו למנות את שנות השמיטה והיובל. לפי החשבון הזה, חורבן הבית היה 14 שנה לפני היובל. אם תרצה, אומרת הגמרא, תוכל לומר תירוץ נוסף לבאר את דברי הברייתא במה שכתבה וכן בשנייה, כי לעולם הברייתא נאמרה לפי שיטת רבנן, שלאחר שנת היובל מתחילים למנות את שנות השמיטה. מה ששנינו בברייתא וכן בשנייה, נאמר על שאר הדברים שהיו בחורבן בית מקדש ראשון, שהיה בתשעה באב ובמוצאי שבת, גם בחורבן בית שני זה כך היה. הביאה הגמרא ראיה לכך, כי אם לא תאמר כך, אלא תאמר שחורבן בית שני היה דומה בכל הדברים כחורבן בית ראשון, קשה, הרי כתוב בברייתא שמשמרתו של יהויריב שירתה בעת חורבן בית ראשון. ונשאלת השאלה, בבית שני, האם שירתה בכלל משמרתו של יהויריב? הרי למדנו בברייתא מתוך 24 משמרות הכהנים שהיו, 4 משמרות בלבד עלו מן הגולה יחד עם עזרא. ושמותיהם, ידעיה וחרים פשחור ואימיר. כיוון שצריך להיות במקדש 24 משמרות, עמדו נביאים שביניהם וחילקו את אותם 4 משפחות ל-24 משמרות, דהיינו כל משפחה התחלקה ל-6 משמרות, אבל לא ידעו איך לקבוע מתי יעבוד כל משמר. כתבו את כל שמות ה-24 משמרות על 24 פתקים, ערבבו את זה יחד בקלפי, בא כהן אחד ממשמרת ידעיה ונטל חלקו וחלק חבריו 6, הוציא מהקלפי 6 פתקים עבור משמרתו ועוד 5 משמרות, וכולם ממשמרת ידעיה. לאחר מכן בא כהן ממשמרת חרים ונטל חלקו וחלק חבריו, הוציא מהקלפי 6 פתקים עבור משמרו ועוד 5 משמרות וכולם ממשמרת חרים, וכך עשה כהן ממשפחת פשחור וכן כהן ממשפחת אימר. ואז התקינו הנביאים שביניהם שאפילו אחד ממשמרת יהויריב שמשמרתו היה ראש המשמרות בבית המקדש הראשון יעלה מן הגולה, לא ידחה את משמרת ידעיה ממקומו, אלא ידעיה עיקר ויהויריב תפל לו. הנה מוכח מן הברייתא הזו שיהויריב לא עלה בבית שני, אז איך אפשר לומר שכל מה שהיה בחורבן בית שני היה כמו בחורבן בית ראשון? אלא ראיה שההשוואה בין חורבן בית שני לראשון זה רק אודות זה שהחורבן היה בתשעה באב ובמוצאי שבת. רב אשי אמר תירוץ נוסף כדי לבאר את דברי הברייתא במה שכתבה וכן בשנייה, באמת הברייתא נאמרה בשיטת רבנן שמונים את שנת היובל בפני עצמה, ולאחר מכן מונים את השנה הראשונה לשמיטה הבאה. וחורבן בית שני היה במוצאי שביעית, מפני שאותם 6 שנים שעברו מאז בניית בית המקדש השני עד שעלה עזרא לירושלים וקידש את ארץ ישראל, אינם נחשבים במניין השמיטין והיובלות. וממילא, מ-420 שנות בית המקדש, רק 414 שנים נמנו למניין שמיטין ויובלות, שהם בדיוק 8 יובלות ושתי שמיטות, והשנה שלאחר מכן במוצאי שביעית, חרב הבית. זה התמצות שלנו, אודות החשבונות שלמדנו, בדף י' ב' במסכת הירחין, וכדי להשלים את פרק השינון, הסיכום והחזרה, נשיב כעת על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור הקודם. שאלה ראשונה בדף י' ב' הייתה, מדוע יש צד שאין אומרים שירה על נסחים הבאים בפני עצמם, אף שהלוויים רשאים לומר שירה של רשות? התשובה, מפני שיכולה לצאת מזה תקלה שיאמרו שגם שירה על נסחים עם הקורבן אינה אלא רשות. שאלה שנייה, איך רבי יוסי אומר שחורבן בית ראשון היה במוצאי שביעית? הרי חזקאל אומר שהיובל היה י' ד' שנים אחר החורבן, ואם כמו רבי יוסי, היובל יחול אחרי 15 שנים, התשובה, כוונת יחזקאל שהיובל חל 14 שנה אחר השנה של החורבן, דהיינו 15 שנה מן החורבן. שאלה שלישית, מה כוונת הברייתא שהגלות הראשונה הייתה בזין וחטא והגלות השנייה בי"ח ויוטט? התשובה, הגלות הראשונה הייתה בשנת זין לכיבוש יהויקים, שהיא שנת חטא למלכות נבוכדנצר. הגלות השנייה הייתה בשנת י"ח לכיבוש יהויקים, שהיא שנת י"ט למלכות נבוכדנצר. שאלה רביעית, איך רבי יוסי אומר שחורבן בית שני היה במוצאי שביעית? הרי לפי חשבון היובלות והשמיטין נמצא שחל בשנה השישית. התירוץ הראשון בגמרא שרבי יוסי סובר כרבי יהודה, ששנת היובל עצמה נמנית במניין השמיטה, ולפי חשבונו אכן יוצא שהחורבן היה במוצאי שביעית. שאלה חמישית, מה התירוץ השני לקושייה? והתשובה, שמה שרבי יוסי אמר שחורבן השני היה בזמנים של חורבן הראשון, אין כוונתו לכל הזמנים, אלא רק שהיה בתשעה באב ובמוצאי שבת, ולא שהיה במוצאי שביעית. שאלה שישית, איך מוכיחה הגמרא ממשמרת יהויריב שהתירוץ השני נכון? והתשובה, משמרת יהויריב כלל עלתה מבבל, ובהכרח שרבי יוסי לא ישווה את החורבנות בכל הזמנים. לפי התוספות אפשר שהיא עלתה מבבל, אבל הייתה תפעילה למשמרת ידעיה, ולא שייך לומר שחורבן בית שני היה בזמנה. שאלה שביעית, מהו תירוצו של רבה של הקושייה? והתשובה, שלא התחילו למנות שמיטין ויובלות מיד כשנבנה בית שני, אלא 6 שנים לאחר מכן כשעלה עזרה וקידש את הארץ. שאלה שמינית, מניין שכיבוש הארץ נמשך 7 שנים? והתשובה, שכן נכנסו לארץ, כלב היה בן 68. כשחילקוה, הוא היה בן 85 שנה. שאלה תשיעית, מניין שחלוקת הארץ נמשכה 7 שנים? תשובה ראשונה, מפני שכיבושה נמשך 7 שנים, מסתבר שגם חלוקתה 7 שנים? תשובה שנייה, שאם לא כן, לא נמצא שהיובל חל י' ד' שנה אחר חורבן בית ראשון. שאלה אחרונה, מדוע המשנה אומרת שמספיק וו תלאים מבוקרים לתמיד, והרי התמיד צריך ביקור 4 ימים ונמצא שצריך 8 תלאים? והתשובה, יש מפרשים ש' ימי ביקור התמיד כוללים את יום השחיטה, רש"י דוחה את השיטה הזו ומבאר ש6 תלאים שנקטה המשנה, היינו לאחר שניטלו 2 התמידים לשחיטה ועדיין לא הביאו 2 אחרים תחתיהם. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפים י"ב וי"ג במסכת הירחין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע זך בסיוון תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא הוא דף י"ד במסכת הירחין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק השלישי במסכת הירחין, פרק ששמו יש בערכין, פרק שתחילתו בסוף דף י"ג במסכת, 7 שורות לפני סוף דף י"ג. המשנה שפותחת את הפרק השלישי באה לבאר כולה וחומרה שיש בדיני ערכין, ואגב זה מביאה המשנה עוד עניינים שיש בהם כולה וחומרה. כל הדברים שמביאה המשנה שיש בהם כולה וחומרה, טעם ועניין אחד להם, שהתורה נתנה בהם שיעור קצוב, כמה ייתן, ולא חילקה בהם התורה לפי המעשה שעשה או לפי מה שנדר או בא לפדות. וממילא, דבר זה פעמים יחמיר על האדם שנותן יותר מכפי שווי הדבר, ופעמים מקל עליו שנותן פחות משווי הדבר. כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות. אומרת המשנה בדף י"ג עמוד ב', משנה פותחת את הפרק השלישי, יש בדיני ערכין לעכל, פעמים שהדין בא לעכל על המעריך, ופעמים שבא להחמיר עליו. וכן יש במקדיש שדה אחוזה דינים להקל ולהחמיר, ובשור המועד שהמית את העבד דינים להקל ולהחמיר, ובאונס ומפתה ובמוציא שם רע דינים להקל ולהחמיר. ובהמשך הפרק יבוארו כל הדברים הללו. יש במקדיש שדה אחוזה דינים להקל ולהחמיר, אמרה המשנה. מקדיש שדה אחוזתו שירש מאביו בארץ ישראל, יכול המקדיש לבדותה מן ההקדש כדי להלן. אם מיד שעברה שנת היובל היא קדישה ומיד בא לפדותה, נותן בשביל כל זרע חומר סעורים, דהיינו קרקע בשיעור שראוי לזרוע בקור סעורים, שהקדיש, הוא נותן 50 שקל כסף, בשביל 49 שנים שהשדה שייכת להקדש עד היובל. ואם בא לפדותה באמצע היובל, מחלקים 50 שקל כסף ל-49 שנה שיש בין יובל ליובל, ולפי השנים שנשארו עד שנת היובל, שווי שנים אילו נותן להקדש ופודה את השדה. הדין שאמרה המשנה אודות שור המועד שהמית את העבד, הכוונה לשור שהמית עבד כנעני או שפחה כנענית, השור נסכל, ואם השור מועד בעליו מוסיפים לאדון העבד או השפחה 30 סלעים. האונס נערה שאינה מקודשת ושכב עמה צריך לשלם לאבי הנערה 50 כסף כנס, וחייב לסתה לאישה ואסור לו לגרשה כל ימיו. וכן המפתה נערה שאינה מקודשת שתשכב עמו ושכב עמה, חייב לסתה לאישה לכל ימיו, ובאופן שאין אביה רוצה לתיתה לו לאישה, נותן לו 50 כסף כנס. אדם שנשא אישה ואלילה לה שלא מצא לה בתולים, כלומר שזינתה עם איש אחר לאחר קידושיה, ולבסוף מצאו שהדבר אינו נכון, בעלה שהוציאה לה שם רע לוקה, ומשלם 100 כסף כנס לאבי הנערה, והוא אינו יכול לשלחה כל ימיו. ומתחילה המשנה לפרט את הדין בערכין, שפעמים מקל על המעריך, ופעמים מחמיר. אומרת המשנה, יש בערכין להקל ולהחמיר כיצד? אחד שהעריך את הנאה שבישראל ואת הכאור שבישראל, כלומר, בן שהעריך את הנאה שבישראל ואמר ערך פלוני עליי, ששווה 100 סלע, ובן שהעריך את המאוס כמנובל ומוקש שכין שבישראל שאינו שווה לחמישה סלעים, אם שניהם מגיל 20 ועד בן 60, נותן 50 סלע להקדש, זהו ערך הקצוב בתורה בשנים הללו, בין לקאור ובין לנהה. נמצא דין זה מחמיר על המעריך אצל הקאור, ומעיקל עליו אצל הנהה. אומרת המשנה, ואם אמר הרי שווי דמיו של אדם פלוני עליי, ולא הזכיר לשון ערכין, נותן את שוויו, את שווי דמיו של אותו אדם, כפי משהו, שווה להימחר לעבד. כי האומר דמי עליי, דינו כסתם נודר להקדש, ולכן שיעורו אינו קצוב, אלא נותן לפי מה שנדר. זוהי המשנה הפותחת את הפרק השלישי במסכת ערכין בדף י' ג' עמוד ב', וכעת, שלוש שורות לפני סוף הדף, אנחנו מתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה יש בערכין להקל ולהחמיר. כיצד? אחד שהעריך את הנאה שבישראל ואת הכאור שבישראל, נותן 50 סלע. מוכיחה הגמרא מהמשנה שאין עובד כוכבים נערך. מקשה הגמרא, ממה ששנה התנה את הנאה שבישראל, ולא סתם וכתב את הנאה, משמע, בישראל, אין, בישראל כן, בעובד כוכבים לא, שדווקא ישראל נערך, אבל אם העריך את העובד כוכבים ואמר, ערך עובד כוכבים פלוני עליי, לא אמר כלום, שהעובד כוכבים אינו נערך. אם כך, לאימא מתניתין דלא כרבי מאיר, האם נאמר שמשנתנו אינה כשיטת רבי מאיר, שסבר שעובד כוכבים כן נערך, לתנן, שנינו במשנה לאל בדף ה' עמוד ב', עובד כוכבים, רבי מאיר אומר נערך, אם אמר ישראל על העובד כוכבים ערכו עליי, נותן ערכו כפי השנים של העובד כוכבים, אבל לא מעריך. אבל אם אמר העובד כוכבים ערכי עליי, או שאמר על אחרים ערכם עליי, לא אמר כלום. הרי שדעת רבי מאיר, שאפילו עובד כוכבים נערך, ואת הדברים למד רבי מאיר מפסוק. ובעצם היה קשה לגמרא בזה, שלא כל כך ייתכן שהמשנה לא שנויה כרבי מאיר. כיוון שמצד אחד פסק לאל רבה בדף ה' עמוד ב' שהלכה כרבי מאיר שעובד כוכבים נערך, ומצד אחד כלל בידינו שהלכה כסתם משנה, כלומר, דין שהמשנה סותמת כמותו ללא חולק, הלכה כאותו הדין, כמו כאן שסותמת המשנה, ויוצא שהמשנה היא לא כמו רבי מאיר, ואם כן יש סתירה בין ההלכות. מתרצת הגמרא אפילו תימה רבי מאיר, יכול אתה לומר שמשנתנו שנויה גם כשיטת רבי מאיר, והוא הדין דאפילו עובד כוכבים נמי, שאפילו עובד כוכבים גם נערך, אלא מה ששנה תנה את הנהה שבישראל, שמשמע מלשונו שבא למעט עובד כוכבים, מילתא אגבוך כמשמלן, דין אחר דרך אגב רצה תנה ללמדנו, כדי רב יהודה אמר רב, כשיטת רב יהודה בשמו של רב, ואמר רב יהודה אמר רב, במסכת עבודה זרה בדף חף עמוד א', אסור לאדם שיומר כמה נאה כנעני זה, מפני שנאמר לעניין, שבעה עממין, והכוונה לשבע האומות שחיו בארץ ישראל לפני שעלו בני ישראל ממצרים וכבשום, ובאומות אלו נוהגים כמה איסורים שאינם נוהגים באומות אחרות. לגבי שבעת העממין נאמר לא תכונם, שפירושו לא תיתן להם חן. והטעם שאסור כותב הרמב״ם, כי גורם להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים. ולפיכך דיה קטנה ושנה נאה שבישראל ולא סתם, סתם נאה, כדי להשמיע שאין להזכיר נוי על עובד כוכבים. וממה שתרצה הגמרא מילתא אגבורכי ולא תרצה שלא שנה תנא נאה שבעובדי כוכבים, לפי שאסור להזכיר שם נוי על העקום, מבואר שלא היה קשה לגמרא שישנה תנא נאה שבכנענים, אלא היה קשה שישנה נאה סתם. כך אומר אגרה בהגאותיו. שואלת הגמרא, וליטני שישנה התנה במשנה את הנאה שבישראל ואת הכאור שבכנענים, וממה שהתנה מזכיר גם כאור על ישראל ולא על כנענים, משמע שסבר שעובד כוכבים אינו נערך ולא כשיטת רבי מאיר. תרצת הגמרא, בחד אומה כמיירי, בתרי אומי לא מיירי. דרכה של משנה לעסוק רק באומה אחת ולא בשתי אומות. אין דרך התנה לשנות דין שמצוי בשתי אומות, חציו על אומה אחת וחציו על אומה שנייה. אלא שונה התנה את דינו באומה אחת, ותלמד אומה שאינה כתובה מאומה הכתובה. וממילא, כבר אין להוכיח שאין המשנה סוברת כרבי מאיר, כיוון שמה שנקט התנה ישראל אף אצל כאור, היינו משום שהוא צריך להזכיר קודם ישראל אצל הנאה מחמת שרצה להשמיענו את דינו של רב. מקשה הגמרא על הכלל הזה שאין המשנה עוסקת בשתי אומות. שואלת הגמרא, ולא? והאם המשנה אינה עוסקת בשתי אומות? והקטני, הרי שנינו במשנה לגבי אונס ומפתה, לכמן בדף י' עמוד ב', שבין אם אנס או פיתה את הגדולה שבכהונה, נערה ממשפחה חשובה שבכהונה, ובין אם אנס או פיתה את הקטנה שבישראל, נערה ממשפחה שפלה שבישראל, משלם 50 סלעים כנס לאבי הנערה, הרי שהמשנה כן עוסקת בשתי אומות, שהרי שנתה כהנים וישראלים, ולא שנתה רק במשפחה חשובה ושפלה שבישראל. ותרץ את הגמרא, התם שם, חד ומהו, כהנים וישראלים ומה אחת הם? אלא במקדיש הוא דקדיש שכהנים תפי. הכהנים יותר קדושים מהישראלים, וזה החילוק שביניהם. אבל כנענים וישראלים, שתי אומות הן. והיינו מוכח מהמשנה לאלן שדרך התנה לשנות בשתי אומות. אומר התורת חיים, אפשר ששורש המחלוקת בין המקשה למתרץ, אם כהנים וישראלים שתי אומות הם, זו המחלוקת ששנינו במסכת חולי דף כופלה מדלף עמוד ב', אם כהנים בכלל ישראלים הם או לא, שאם אומרים שאינם בכלל ישראלים, אפשר לומר שהם עם בפני עצמו. מתרץ את הגמרא בעוד אופן שאין להוכיח מהמשנה אם עובד כוכבים נערך, והיא באה את אימא אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. היידי דקבאי למית נסי פסדי אחוזה, משום שרוצה התנה לשנות בהמשך של המשנה דין שדה אחוזה, דבישראל הוא דמשכחת לה, אבל בעובד כוכבים לא משכחת לה, שבישראלים שייך הדין הזה ובעובדי כוכבים זה לא שייך, דלה בני אחוזה נינו, שהם אינם בני ירושה בארץ ישראל שהם לא קיבלו בנחלה, ודין מקדיש שדה אחוזה שייך רק בארץ ישראל, כיוון שהיא מצווה תלויה בארץ, כלומר מצווה שהיא מוטלת על הקרקע, וכל מצווה תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ישראל. כך התוספות בדיבור המתחיל, בעובד כוכבים לא משכחת לה, משום מה הכי קטן ילה בישראל, משום כך שנה התנה גם את דין הערכין שברישה רק בישראלים ולא בעובדי כוכבים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. מצינו בתורה שני מיני שדות. יש שדה הנקראת שדה אחוזה, והיינו שדה שירש אדם מאבותיו בארץ ישראל מדור ודור, כשחילקו את הארץ לשבטים. ויש שדה הנקראת שדה מקנה, והיינו שדה שלא ירשה מאבותיו, אלא כנאה מאחר, ושדה זו חוזרת בשנת היובל למוכר, כלומר לבעלים הראשונים, שירש את השדה מאבותיו. המקדיש שדה אחוזתו ורוצה לפדותה מן ההקדש, נתנה בו התורה שיעור קבוע שאינה נפדית לפי שוויה, אלא לפי 50 שקל כסף לכל קרקע בגודל של זרע חומר שעורים. דהיינו, אם פודה מיד לאחר היובל, אז נותן שיעור זה שהוא פדיון 49 שנים שנותרו עד היובל. אבל אם נותרו פחות שנים עד היובל, נותן השיעור המתאים לפי מספר השנים הנותרות. ואם הפודה הוא בעלי השדה שהקדישה, מוסיף על כך עוד חומש. אם הקדיש שדה מקנה, אין פדיונה כשל שדה אחוזה, והחילוקים יבוארו להלן בסוגייתנו. כאשר נבדתה השדה על ידי אדם אחר, אז אם היא שדה אחוזה, הרי היא יוצאת ביובל וניתנת לכהנים. ואם היא שדה מקנה, הרי היא חוזרת ביובל לבעליה הראשונים, שמחרוע לזה שהקדישה. המשנה שלפנינו בדף י' עמוד א' מבארת את מה ששנינו במשנה הקודמת שפתחה את הפרק השלישי, שבשדה אחוזה יש פעמים שזה להקל ויש פעמים שזה להחמיר. אומרת המשנה בדף י' עמוד א', שנינו לעיל במשנה בדף י' ג' עמוד ב', שיש בדיני מקדיש שדה אחוזה להקל, פעמים שהדין מעיקל על המקדיש, ולהחמיר, פעמים שהדין מחמיר עליו. מבארת המשנה כיצד, אחד המקדיש, בן אדם המקדיש קרקע שהיא בחולת המחוז, סביבות העיר, שאין קרקע כזו חשובה כל כך מפני שבני העיר דורסים שם עם רגליהם, ועוד מבאר רבינו גרשום שהטעם שאינה חשובה כיוון שהיא בקרבת העיר ובני אדם רואים אותה ומכניסים בעין רעה ואינה מוציאה כל כך פירות, ואחד המקדיש בפרדסות סבסטי, בן אדם שמקדיש בפרדסות סבסטי שזה שם מקום, עיר שומרון, נאמר במדרש רבה בספר במדבר שהייתה עיר המלוכה של עשרת השבטים בזמן הבית, ודרשו על אותו מקום את הנבואה שהתנבא הנביא עמוס שהקדוש ברוך הוא שואל את ישראל האם נתן לשאר אומות מקומות טובים כמו אותו המקום, ושם זה, סבסטי, ניתן לאותו מקום בסוף ימי בית שני. אם כן, בן אדם המקדיש קרקע שהיא בחולת המחוז בסביבות העיר שהקרקע לא חשובה כל כך, ובן אדם המקדיש בפרדסות סבסטי, שמעולים הם מאוד אם בא אדם לבדותה מן ההקדש, בין שהמקדיש בעצמו בא לבדותה, בין שאדם אחר בא לבדותה, נותן להקדש בדמי פדיון השדה מחיר קבוע שהוא לפי זרע חומר שעורים. קרקע בשיעור הראוי לזרוע בה, קור שהוא 30 שעה שעורים, ב-50 שקל כסף, ואינו נותן לפי שוויה האמיתי של השדה. נמצא דין זה בא להקל בפרדסות סבסטי, ובא להחמיר בחולת המחוז. והשיעור הזה הוא דווקא כשבא לבדות את השדה מיד לאחר שעבר היובל, שאז כאמור נותן להקדש 50 שקל כסף בשביל כל 49 שנים שנשארו עד היובל. לכל שנה, סלע ופונדיון. אבל אם לא בא לבדות את השדה מיד כשעבר היובל אלא אחר כך, נותן לפי השנים שנשארו לכל שנה שקל ופונדיון. והשיעורים הללו כמה נותן אדם כדי לבדות שדה אחוזתו מן ההקדש בתחילת היובל או אחר כך, מפורשים בתורה בספר ויקרא, פרק זך פסוקים תזיין עד חי. ממשיכה המשנה ואומרת, ובשדה מקנה, ואם בא לבדות מן ההקדש שדה מקנה, נותן את שוויו את שווי דמי השדה כפי מה ששווה. רבי אליעזר אומר, אחד שדה מקנה ואחד שדה אחוזה דינם שווה, שכשבא לבדותם נותן בשביל שיעור זרע חומר שעורים 50 שקל כסף. מה חילוק יש בין שדה אחוזה לשדה מקנה? שבשדה אחוזה כשהבעלים פודים אותה הוא נותן חומש נוסף על ה-50 שקל כסף, ובשדה מקנה אינו נותן חומש. והדין הזה של הוספת חומש מפורש בפסוק העוסק בעניין שדה אחוזה, וגם תנקם המודל הזה. ודעת תנקם לגבי דין חומש בשדה מקנה, יבואר בגמרא לקמן בדף י' עמוד ב'. הטעם שלא הבהירה באליעזר שיש חילוק בין שדה אחוזה לשדה מקנה, האם השדה מתחלקת לכהנים ביובל, שהרי שדה אחוזה שלא פדעה הבעלים ומחרה הגזבר לאחר יוצאת השדה ביובל ומתחלקת לכהנים, אבל שדה מקנה אינה כך אלא יוצאת ביובל לבעלי הראשונים שמחרו על המקדיש. למה את החילוק הזה לא מבהירה באליעזר? מפני שהמשנה רצתה לעסוק רק בחילוקים שיש כשהמקדיש בעצמו בא לבדות מן ההקדש. כך אומרים התוספות לאל בדף י"ג עמוד ב', בדיבור המתחיל יש בערכין. זו היא המשנה שלנו בדף י"ד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את דברי רבונה, אומר שהפדיון הקצוב לשדה אחוזה הוא פדיון הקרקע עצמה בלא האילנות שבה. אומרת הגמרא, אמר רבונה, אדם שהקדיש שדה מלאה אילנות ובא לבדותן מן ההקדש, כשהוא פודן, פודה קודם את האילנות בשוויין כפי מה ששווים, וחוזר ופודה את הקרקע לפי השיעור הקצוב בתורה. בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. מבארת הגמרא, אלמא כסבר רבונה, מוכח שרבונה סובר, שכאשר אדם מקדיש, בעין יפה מקדיש, במידה טובה ומרובה הוא מקדיש. ולכן, כשמקדיש שדה מלאה אילנות, הרי הוא מקדיש את האילנות לבד ואת הקרקע לבד, כדי שבשעת פדיונם יצטרך לבדות את האילנות בפני עצמם ואת הקרקע בפני עצמה. כמו שמבואר בהמשך הברייתא, שפדיית האילנות תלויה בהקדשן. אם הקדישן לבד פודם לבד ולא אגב הקרקע, ואם הקדישן אגב הקרקע, כמו שאומר פה רבונה, פודם עם הקרקע. ואז יהיה רווח להקדש ולא שיפדו האילנות אגב הקרקע ב-50 שקל כסף. מקשר רב נחמן ממשנתנו על דברי רבונה. הייתי ורב נחמן לרבונה, הקשר רב נחמן לרבונה, שנינו במשנתנו. אחד המקדיש קרקע שהיא בחולת המחוז בסביבות העיר שאינה חשובה כל כך, ואחד המקדיש בפרדסות סבסטי, שמעולים הם מאוד, נותן להקדש בדמי פדיון השדה מחיר קבוע שהוא לפי בית זרע חומר שעורים. קרקע בשיעור הראוי לזרוע בקור 30 שעה שעורים ב-50 שקל כסף. הרי שאפילו לקרמים הנטועים אילנות נותן רק 50 שקל כסף ואין צריך להוסיף עוד עבור האילנות אלא פודה את האילנות אגב הקרקע. אמר לי, רבונה מתרץ את קושיית רב נחמן על דבריו, אומר רבונה לרב נחמן, ראויה לפרדסות כאמינה. מה ששנינו במשנה, פרדסות סבסטי, אין הכוונה לפרדסות ממש שנטועים בהם אילנות, אלא כוונת המשנה היא קרקע ראויה לפרדסות, אבל עדיין אין נטועים בה אילנות. ובזה נותן רק 50 שקל כסף בשביל כל זרע חומר שעורים. מוסיף רב נחמן להקשות על דברי רבונה מברייתא. אי טיווי הקשה רב נחמן לרבונה. שנינו בברייתא אודות הפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק ט' ז', ואם משדה אחוזתו יקדיש איש להשם, והיה ערכך לפי זרו זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. מבואר שאמרה התורה, שיעור פדיית שדה מן ההקדש, לפי בית זרע, והיינו בשדה הראויה לזריה. ואם כך, אין לי, אין ידוע לי שכל קרקע נבדת ב-50 שקל כסף אל הבית זרע. קרקע ראויה לזריה, שדה גפנים ושדה קנים ושדה אילנות שאינן ראויות לזריה, שהרי יש בהם כבר נטיות מניין שאף אין נבדות ב-50 שקל כסף ולא בשוויין, כשאר בדיית הקדש. תלמוד לומר, למדנו מן הכתוב שאמר, ואם משדה אחוזתו, שדה מכל מקום, שכל שדה שהיא נכללת בדין הזה. משמע מן הברייתא הזו שאפילו שדה מלאה אילנות נבדת כולה עם האילנות ב-50 שקל כסף בלבד, ולא כדברי רבונה שהאילנות נבדים לבד והקרקע לבד. אמר לי, אומר רבונה לרב נחמן, דוחה רבונה את קושייתו של רב נחמן ואומר, ההנמי, אף כאן מה ששנינו בברייתא שנבדת ב-50 שקל כסף, הכוונה היא רק על הקרקע עצמה מלבד האילנות. ופודה קודם את האילנות כפי שוויים, וחוזר ופודה את הקרקע ב-50 שקל כסף. וכאן אומר השיטה מקובצת שהגמרא כבר לא יכולה לתרץ כמו שתרצה לאל שכוונת הברייתא שהשדה ראויה לגפנים, כי לשון הברייתא שדה גפנים ושדה אילנות, משמע שהשדות כבר נטועים באילנות. מוסיף רב נחמן להקשות על דברי רבונה. אי טיבי הקשה רב נחמן לרבונה שנינו בברייתא. הקדיש 3 אילנות ממטע 10 לביציה, הם מפוזרים בשיעור שאילו היו 10 אילנות מפוזרים כמותם, היו תופסים שיעור קרקע שגודלה ביצעה, דהיינו 50 אמה על 50 אמה. קרקע שגודלה 50 אמה על 50 אמה, נקראת ביצעה לפי שראוי לזרוע בה שאה חיטים. ויש בה 2,500 אמות מרובעות, וכשנטועים בה 10 אילנות, יש לכל אילן שיעור של 250 אמה. וזה שיעור יניקת האילן כראוי, כאמור במסכת בבא בתרא דף חבב עמוד ב', ושיעור זה הוא דווקא לנטיות, דהיינו אילנות צעירים. אבל לאילנות זקנים, שיעור יניקתם הוא 3 אילנות ב-2,500 אמה מרובעות, ביצעה 1, דהיינו לכל אילן 833 אמות ושליש האמה. כך התוספות בדיבור המתחיל הקדיש. אם כן, מקשה רב נחמן לרבונה שנינו בברייתא הקדיש 3 אילנות ממטה 10 לביצעה שמפוזרים בשיעור, שאילו היו 10 אילנות מפוזרים כמותם, היו תופסים שיעור קרקע שגודלה ביצעה 50 אמה על 50 אמה, שזה שיעור קרקע נצרכת להיניקת האילנות, והיות ומפוזרים בשיעור קרקע נצרכת להם להיניקתם, לפיכך הרי זה הקדיש גם את הקרקע שבין האילנות וגם את האילנות הקטנים שביניהם. ותוספות בדיבור המתחיל ועת כותבים שהאילנות שביניהם הכוונה לאילנות סרק, ואין נקראים האילנות צפופים מדי כשיש ביניהם האילנות הללו, כיוון שאין אילנות אלו מוציאים פירות ועשויים מהם להיעקר. וכשהוא פודה אותם, פודה לפי שיעור של בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. כשמקדיש פחות מ3 אילנות, פודה רק אילנות בשוויין, ואינו צריך לבדות כלל את הקרקע. לפי שבפחות מ3 אילנות, אין הקרקע נחשבת לשדה אילן להיגרר אחר האילנות. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם היו 3 האילנות שהקדיש מפוזרים על קרקע בשיעור שהוא פחות מכן, פחות משיעור ממתה 10 לביצעה, כלומר שאילו היו 10 אילנות מפוזרים כמותם, היו תופסים שיעור קרקע שהוא פחות מביצעה, או אם היו מפוזרים בשיעור שהוא יתר על כן, כלומר שאילו היו 10 אילנות מפוזרים כמותם, היו תופסים קרקע יותר מביצעה, או אפילו כשמפוזרים בשיעור ממתה 10 לביצעה, אלא שהקדישן בזה אחר זה, כל אילן בפני עצמו, הרי זה לא הקדיש לא את הקרקע, ולא את האילנות הקטנים שביניהם, אלא רק את האילנות בלבד, וכאשר בא לבדותם, פודם בשוויים, והטעם, לפי שאם אינם מפוזרים כשיעור ממתה 10 לביצעה, אין זה סדר נטיית אילנות בקרקע, ואין הקרקע חשובה כשדה האילן להיגרר אחר האילנות. והרשב"ם במסכת בבא בתרא דף עין ב' מסביר, כשנטועים פחות ממטה 10 לביצעה, שאין בהם שיעור הנצרך להיניקתם, אין לה אילנות שייכות עם הקרקע, כיוון שסופם להתלש כדי להישתל יפה. כשנטועים יותר ממטה 10 לביצעה, כיוון שמרוחקים זה מזה יותר משיעור יניקתם, ואינם צריכים את כל הקרקע שביניהם, אין זה כמקדישם יחד, אלא כמקדיש כל אחד בפני עצמו, שאין הקרקע מתקדשת עמו. וכמו כן, כשהקדישם בזה אחר זה, אין דעתו של אדם המקדיש אילן להקדיש גם את הקרקע, שרק כשמקדיש מ3 אילנות ומעלה, אז נעשה המקום כשדה אילן ודעתו להקדיש את כל השדה. מוסיפה הברייתא, ולא עוד, אלא אפילו הקדיש מתחילה אילנותיו שאינם נטועים כשיעור ממתה עשרה לביצה, ואחר כך הקדיש את הקרקע שלהם, כשהוא פודה קודם את האילנות בשוויהן, כפי שוויים, וחוזר ופודה קרקע לפי שיעור של בית זרע חומר סעורים, ב-50 שקל כסף, ואין פודה האילנות אגב הקרקע ב-50 שקל כסף, לפי שכשהקדישם, לא הקדישם יחד, אלא אילנות לבד וקרקע לבד. לכן גם כשבא לפדותם, אין נפדים יחד. כיוון שהוקדשו האילנות מתחילה, כבר זכה הקדש בדמי האילנות. דהיינו, שאם בא לפדותם נותן דמיהם, ואחר כך כשמקדיש הקרקע, זכה בקרקע לפי סלע ופונדיון לשנה, אפילו אם לא היה בו אילנות. ואין ההקדש נפסד למפרע על דמי האילנות, שיהיה פה דם יחד עם הקרקע. אם כן, מתחילת דברי הברייתא קשה לדברי רבונה, שנינו בה בברייתא, שכשמקדיש האילנות יחד עם הקרקע, פודה האילנות אגב הקרקע ב-50 שקל כסף, ואין פודה קודם את האילנות לבדם, כפי שאמר רבונה. וכי תימה, מוסיף רב נחמן ואומר, ואם תרצה לתרץ ולומר, החנמי, גם כאן כוונת הברייתא שפודה מתחילה את האילנות בשוויים, ואחר כך חוזר ופודה את הקרקע, אי אפשר לומר כן. המידה סייפה, שהרי ממה שפרשה הברייתא בסייפה באופן שלא הקדיש האילנות יחד עם הקרקע, שפודה את האילנות בשוויים ואחר כך חוזר ופודה את הקרקע לפי זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף, מכלל דרישא, לא. משמע שבאופן המוזכר ברישא של הברייתא כשהקדישם יחד, שלא פרשה הברייתא שכך הדין, אין הדין שפודה וחוזר ופודה. מיישבת הגמרא שאומנם אין התנא בברייתא סובר כרבונה, אבל יש תנא החולק עליו שסובר כשיטתו של רבונה. מתרץ את הגמרא אלא כך יש ליישב, שלא יהיה קשה מהברייתא על דברי רבונה. המני ברייתא זו כשיטת משנויה, כשיטת רבי שמעוני. דאמר מקדיש בעין רעה מקדיש, כלומר, במידה מועטת כמוכר, ולא במידה מרובה כנותן מתנה. ולכן כשמקדיש קרקע עם האילנות הנטועים בה, דעתו שכשירצה לפדותם ייפדו האילנות אגב הקרקע ולא שייפדו בפני עצמם. ורבונה שסבר שדעתו לבדותם אילנות לבד וקרקע לבד, סובר קטנה החולק עליו וסובר שמקדיש, בעין יפה הוא מקדיש. ומביאה הגמרא משנה ששנינו בה את דעת רבי שמעון. תתניה, וכשאומרת הגמרא תתניה משמע שזו ברייתא, אבל למעשה זו משנה, במסכת בבא בתרא דף עין א' עמוד א', המקדיש את השדה יקדיש את כולה. דהיינו שכלל בהקדשו את כל מה שבתוכה, כיוון שסבר תנא קמא שהמקדיש בעין יפה מקדיש, ודעתו להקדיש את כל מה שבתוך השדה. רבי שמעון אומר, לא יקדיש אילנות שבה, אלא חרוב המורכב וסדן השקמה, שהם זקנים וגדולים מאוד ויונקים מן הקרקע יותר משאר האילנות. חרוב כשמזקין יהיה חזק יותר ושייך כבר להרכיב עמו ענפים מחרוב אחר, ושקמים דרכם לקוצצם כדי שיתעבו ויוציאו ענפים הרבה במקום החתך, וקודם שנקצצו נקראים בתולת השקמה. לאחר מכן הם נקראים סדן השקמה. אז תנא קמא סובר במשנה שיש חילוק בין מקדיש למוכר, כי מבואר במשנה שם, במסכת בבא בתרא דף ס"ח, שהמוכר שדה אפילו שמפרש המוכר לקונה שנותן לו כל מה שיש בתוכה, אין בכלל המחירה בור וגת שבתוכה, ועוד דברים המוזכרים שם לפי שמוכר בעין רעה מוכר, ואין בדעתו למכור כל אלו. אבל במקדיש הוא מקדיש כן בעין יפה. ואילו לפי רבי שמעון לא הקדיש אילנות שבה אל החרוב המורכב וסדן השקמה שהם זקנים וגדולים מאוד ויונקים מן הקרקע, יותר משאר אילנות. מוכיחה הגמרא שאי אפשר להעמיד את הברייתא כרבי שמעון. מקשה הגמרא היא רבי שמעון, אם אתה רוצה להעמיד את הברייתא שממנה הקשנו על רבונה כשיטת רבי שמעון, אימה סייפה אמור ובאר את הסייפה של אותה ברייתא שנינו בה, ולא עוד, אלא אפילו הקדיש אילנותיו שאינם נטועים כשיעור מתה עשרה לביצה, ואחר כך הקדיש את הקרקע שלהם, כשהוא פודה את האילנות בשוויהן, וחוזר ופודה את הקרקע לפי שיעור של בית זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף. והיא רבי שמעון, ואם הברייתא הזו כשיטת רבי שמעון היא, לייזיל בתר פדיון וליפרקו אגב הרעיו. יש לו ללכת אחר שעת הפדיון, ושיפדו האילנות אגב הקרקע ב-50 שקל כסף. היות ובשעת הפדיון הם קדושים יחד, אף על פי שבשעת הקדש הקדישם זה לחוד וזה לחוד. דאשמינא לרבי שמעון, דאזיל בתר פדיון. שהרי שמענו ששיטת רבי שמעון היא שדין פדיון ההקדש נקבע לפי מצבו שבשעת הפדיון. דתניה, שנינו בברייתא, מניין מייחן לנו הדין הזה לאדם שלוקח שקונה שדה מאביו, והיא קדישה, ואחר כך מת אביו, מניין שתאה לפניו, שיהיה דין השדה ללוקח כדין שדה אחוזה, שנבדד ב-50 שקל כסף לבית זרע חומר סעורים, ולא כדין שדה מקנה שנבדד בשוויה. תלמוד לומר, למדנו זאת ממה שנאמר בניין שדה מקנה, ספר ויקרא פרק זך פסוק חף ב', ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לה השם, דורשת הברייתא מאיתור המילים אשר לא משדה אחוזתו, דווקא שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, היינו, שאינה ראויה לבוא לו בירושה, דינה כשדה מקנה להיפדות בשוויה. יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה, שבשעת ההקדש הייתה עומדת לירושת הבן אחר שימות אביו, ולפיכך לאחר שמת אביו, דינה כשדה אחוזה להיפדות זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף, למרות שבשעת ההקדש עדיין לא יהיה רשע. אלו הם דברי רבי יהודה ורבי שמעון. והברייתא מביאה גם את דעת רבי מאיר החולק על רבי יהודה ורבי שמעון וסובר, שאין למעט משדה מקנה, אלא אם כבר מת אביו לפני שהיא קדישה. רבי מאיר אומר, מניין ללוקח שדה מאביו, קונה שדה מאביו ומת אביו, ואחר כך הלך הבן והיא קדישה, מניין שתהה לפניו כשדה אחוזה שנבדת לפי זרע חומר סעורים ב-50 שקל כסף. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב שאמר בעניין שדה מקנה, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לה השם. דורש רבי מאיר מאיתור המילים אשר לא משדה אחוזתו, שרק שדה שאינה שדה אחוזה בשעה שהיא קדישה נקראת שדה מקנה לעניין להיפדות בשוויה. יצתה זו, התמעתה השדה הזו שירש אותה מאביו, ואחר כך היא קדישה, שבשעת הקדש היא שדה אחוזה, שכבר מת אביו, וירשה, שאז אין דינה כשדה מקנה להיפדות בשוויה, אלא כשדה אחוזה להיפדות לפי חשבון בית זרע חומר סעורים ב-50 שקל. אבל אם היא קדישה לפני מיטת אביו, דעת רבי מאיר היא שדינה כשדה מקנה שנבדד בשוויה, היות ובשעת ההקדש הייתה שדה מקנה. מסיימת הגמרא את ההוכחה מן הברייתא שרבי שמעון סובר ששעת הפדיון קובעת. מדייקת הגמרא, ואילו לרבי יהודה ולרבי שמעון שחולקים על רבי מאיר הדינו, שאפילו היא קדישה קודם ואחר כך מת אב, שדה אחוזה אביה, דין השדה כשדה אחוזה. ומברר את הגמרא מהי טעמה, מהו טעמם. אם בגלל שלמדו את הדבר הזה, מקרא מן הפסוק, זה לא ייתכן לומר. שהרי יכולים אנו לומר שהקרא לכדי רבי מאיר הוא דעתה. הפסוק בא ללמד רק את דינו של רבי מאיר, שכשמת אביו ואחר כך היא קדישה, דינה כשדה אחוזה, שמריבוי אחד אין לנו לרבות אלא מה שביותר דומה לעניין הפסוק. גם כאן אין לנו מרבים אלא מה שביותר דומה לשדה אחוזה, והיינו שדה שכבר בשעת הקדש הייתה שדה אחוזה, אז אנחנו מרבים את דינו של רבי מאיר. והפסוק בא ללמד שכשמת אביו אחר כך הקדישה דינה כשדה אחוזה, אבל אין מוכח מהפסוק שאף כשהקדישה קודם שמת אביו דינה כשדה אחוזה כרבי שמעון ורבי יהודה, אלא לה ולה ודאי טעממו משום דאזיל בתר פדיון, שהולכים אחר שעת הפדיון, וכיוון שבשעת הפדיון כבר מת אביו, דינה כשדה אחוזה שנבדד ב-50 שקל כסף. כי רבי יהודה ורבי שמעון סברו שיש ללכת בפדיעת הקדש אחר שעת הפדיון, כמו לגבי כל קניין, ששעת המקח היא הקובעת. אז סוברת כעת הגמרא שרבי יהודה ורבי שמעון לומדים את דינה מסברה ולא מפסוק. ומה שמשמע בברייתא שלומדים את דינה מפסוק, זה לאחר שלמדו מסברה שכך הדין, אז הם מפרשים את הפסוק כפי דעתם. שגם שדה כזו בכלל שדה אחוזי. הרי לנו שרבי שמעון סובר שהולכים אחר שעת הפדיון, ואם כן קשה על מה שתרצה הגמרא לאיל, שהברייתא שכתוב בה הקדיש שלושה אילנות, שנויה כשיטת רבי שמעון. שהרי בברייתא שם שנינו שאין הולכים אחר שעת הפדיון, ובאופן שלא הוקדשו האילנות עם הקרקע יחד, אף שבשעת הפדיון קדושים גם האילנות וגם הקרקע, אין פה דם יחד אלא כל אחד בפני עצמו. דוחה הגמרא את הראיה מן הברייתא שרבי שמעון הולך אחר שעת הפדיון. אמר רב נחמן בר יצחק, מהברייתא אין להוכיח של רבי שמעון הולכים אחר שעת הפדיון ולא אחר שעת ההקדש, אלא ביור טעמם של רבי יהודה ורבי שמעון הוא משום שקרא אשכחו ודרוש, פסוק המצאו ודרשוהו. נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חף ב', ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לה השם. אם כן, אם הפסוק בא ללמדנו רק את דינו של רבי מאיר, שכשקנה שדה מאביו והיא קדישה לאחר שמת אביו דינה כשדה אחוזה, לכתוב רחמנה שהתורה תכתוב אם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו. בלי המילה מזדה. מהי מזדה? מה בא הפסוק ללמדנו במה שאוסיף את התיבה המיותרת הזו? אלא בא הפסוק לומר שרק שדה שאינה ראויה להיות כלל שדה אחוזה, אז דינה כשדה מקנה. וכך היא משמעות הכתוב. ואם את שדה מקנתו שאפילו במקצת היא אינה שדה אחוזה יקדיש להשם, אז דינה כשדה מקנה. אבל אם היא שדה אחוזה במקצת, דהיינו שבשעה שהיא קדישה יכולה היא להיות שדה אחוזה אם ימות אביו קודם היובל, אז דינה כשדה אחוזה. ולפי זה אפשר לומר שרבי שמעון ורבי יהודה גם סוברים שהולכים אחרי שעת ההקדש, אבל כאן כבר בשעת ההקדש הייתה השדה מקצת שדה אחוזה, ולכן דינה כשדה אחוזה. ולדברי רב נחמן בר יצחק, שטעמו של רבי שמעון הוא מדרשת הפסוק ולא מחמת שהולך אחר שעת הפדיון, חוזר התירוץ לאיתנו שאפשר לומר שהברייתא לאל שנויה כמותו, כמו רבי שמעון ולא קשה על דברי רב הונא. עכשיו מבארת הגמרא דיני שדה אחוזה שאינה ראויה לזריעה, שפעמים דינה כשדה אחוזה ופעמים לא. אמר רב פאפה, הקדיש תרשין, הקדיש סלעים שאין נושאים פירות, פודן בשוויין כפי שוויים, ולא ב-50 שקל כסף אפילו באופן שהם שדה אחוזה. ומבאר רב פאפה מהי טעמה, מהו טעם הדין הזה, מפני שבעניין פדיעת שדה אחוזה, בית זרע, אמר רחמנה. נאמר בפסוק, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. משמע שנאמר דין זה דווקא בקרקע ראויה לזריעה, והני וסלעים אילו, לאו בני זריעה נינו, אינם ראויים לזריעה. אבל אם המקדיש את התרשין לא גאלן, לא פדה מן ההקדש, ומחרם גזבר הקדש לאדם אחר, יוצאים התרשים לכהנים ביובל כשער שדה אחוזה. כי יש חילוק בין שדה אחוזה לשדה מקנה באופן שפדה אחר מן ההקדש. בשדה אחוזה, כשמגיע שנת היובל, מתחלקת השדה לכהנים. בשדה מקנה, כשמגיע שנת היובל, אין השדה מתחלקת לכהנים, אלא חוזרת לבעלים הראשונים שמכרו את השדה למקדיש. הטעם לשינוי הדין בשדה מקנה שאינה מתחלקת לכהנים, לפי שלא הייתה השדה ברשות המקדיש אלא עד שנת היובל, וביובל הייתה עתידה לצאת מידו ולחזור למי שמחרה לו. נמצא שגם לאחר שהקדישה נכנסה השדה לרשות הקדש רק עד שנת היובל, שהרי אין ההקדש זוכה בשדה יותר ממה שזכה בה המקדיש, כי אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. לכן כשמגיעה שנת היובל, אין השדה מתחלקת לכהנים, שדבר זה הוא מתנת השם לכהנים מן ההקדש, וכאן אין זה ברשות ההקדש לתנו לכהנים, כאמור במשנה לקמן בדף חבב עמוד ב'. שואלת הגמרא, מה הייתה מה טעמו של הדין הזה, שאם המקדיש את התרשין לא גאלן, לא פדה אותה מן ההקדש, ומחרם גזבר ההקדש לאדם אחר, יוצאים התרשים לכהנים ביובל כשאר שדה אחוזה? מפני שבעניין יציאת שדה אחוזה לכהנים ביובל שדה, אמר רחמנה. שדה נאמר בפסוק, והיה השדה בצאתו ביובל הכהן תהיה אחוזתו. משמע שדין זה שייך אף בשדה כל דהו, כלשהו. דהיינו שאין היא שדה מעולה, כיוון שאף כשהיא מלאה סלעים, היא קרויה השדה. אדם שמחר שדה אחוזה לחברו, רשאי לבדותה בעל כוחו שלוקח ומשלם לו לפי מספר השנים שנשארו עד היובל. אבל דורשים חכמים לקמן בדף חפתת עמוד ב', ממה שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוקים י' ותתוו, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, וגומר במספר שני תבועות ימכור לך, שמכל מקום מחויב הוא לקיים את המחר ואינו רשאי לבדותו מהלוקח, ואפילו מדעתו עד שיעברו שתי שנים שתהיה השדה ברשותו. והשיעור של שנתיים דרשו ממה שנקת הכתוב שני תבועות בלשון רבים, שהם לכל הפחות שנתיים. ורב פאפה מבהר גם לעניין מחר, מהו דין שדה אחוזה שאינה ראויה לזריעה. מחר תרשין סלעים לחברו, נגאלין יכול לפדותן מן הלוקח אפילו שעברו רק פחות משתי שנים מזמן המחירה, ולא כשאר שדה אחוזה שאין יכול לפדותן תוך שתי שנים. מה הייתה מה טעמו של דין זה? מפני שבפסוק שנאמר בניין הקונה שדה מחברו שאין המוכר יכול לפדותה בתוך שתי שנים, במספר שני תבועות תמכור לך, אמר רחמנה, אמר הכתוב. ומשמע שדין זה הוא רק בשדות שיש בהם תבועה, והי לאו בני תבועה נינו. תרשים אלו אינם בני תבועה שאינם יכולות לגדל. לא גאלן, לא פדען המוכר מן הלוקח, חוזר את השדה לבעלים ביובל, ובזה דינה כשער שדה אחוזה. אדם המוכר שדה אחוזתו, דהיינו שדה שירשה מאבותיו מזמן שחלקו את הארץ לשבטים, השדה חוזרת אליו בשנת היובל, לפי שלא רצתה התורה שהארץ תהיה נמכרת לצמיתות, כאמור בספר ויקרא פרק חפי. אז אם לא פדען המוכר מן הלוקח, חוזר את השדה לבעלים ביובל, ובזה דינה כשער שדה אחוזה. מה הייתה, מה טעמו של הדין הזה? מפני שבפסוק המדבר על שיבת הקרקעות לבעליהם ביובל, ושב לאחוזתו, אמר רחמנה, אמר הכתוב, שנאמר והיה ממקרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל ויצא ביובל ושב לאחוזתו. משמע שדין שיבת הקרקעות נאמר בכל מה שנקרא אחוזה, והעינה מהאחוזה היא גם שדה טרשין, זו שדה אחוזה. רב פאפה מבאר שבפדיית אילנות מן ההקדש אין דיני שדה אחוזה. אומר רב פאפה, הקדיש אילנות ללא קרקע, פודה אותם מההקדש בשוויהן, כפי שוויים ולא לפי חשבון של בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל. מה טעמו של הדין הזה שאין האילנות שווים לשדה אחוזה? לפי שבעניין פדיית שדה אחוזה בית זרע, אמר רחמנה, אמר הכתוב, שנאמר זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף, ומשמע שדווקא קרקע שזורים בה נפדית ב-50 שקל כסף, ולא אילנות שהם נפדים בשוויהם. לא גאלן, לא פדה את האילנות מן ההקדש ומחרן גזבר לאחר, אין יוצאין לכהנים ביובל כשאר שדה אחוזה שיוצאת ביובל לכהנים אם לא פדאוה. ואין האילנות חוזרים גם לבעלים הראשונים ביובל, אלא נשארים ביד מי שפדאו מההקדש, כמו שתבאר הגמרא בהמשך שאין אילנות חוזרים ביובל. טעמו של הדין הזה, לפי שבעניין יציאת שדה אחוזה לכהנים ביובל, והיה השדה, אמר רחמנה, אמר הכתוב, שנאמר, והיה השדה בצעיתו ויובל קודש להשם, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. מלשון הכתוב שנקט שדה, יש ללמוד, דווקא בשדה נאמר הדין הזה ולא באילנות. רב פאפה עכשיו מבאר מה דינם של פדיית אילנות מן הלוקח לעניין דיני שדה אחוזה. מחר אילנות לחברו אין ניגלין, אין יכול לבדותן מחברו בפחות משתי שנים מזמן שמחרן לו. מה היא טעמה? מהו טעמו של דין זה? לפי שבעניין אדם המוכר שדה לחברו שני תבועות, אמר רחמנה, אמר הכתוב, שנאמר במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבועות ימכור לך, כלומר, שכל מי שמוכר שדהו אין יכול לבדותה בפחות משנתיים. וכיוון שתלה הכתוב דין זה בעשיית תבועות, נלמד שכל דבר השייך בעשיית תבועה נאמר בו דין זה. והני, בני תבועות נינו, גם אילנות נכללים בזה, שהרי הם מוציאים פירות. כותב המנחת חינוך במצווה שין למתת, שאין דין האילנות ממש כדין של שדה אחוזה, אלא רק לעניין שאינו יכול לבדותם קודם שיעברו שנתיים. בזה האילנות דומות לשדה אחוזה, אבל לבדותם בעל כוחו של לוקח אינו יכול אפילו לאחר שנתיים. אבל הערוך השולחן חולק עליו וכותב שבאילנות יש למוכר זכות לגאול לאחר שנתיים אפילו בעל כוחו של לוקח. ממשיך רב פאפה ואומר, לא גאלן, לא פדה את האילנות מן הלוקח ונשארו ביד הלוקח עד שנת היובל, אין חוזרת לבעלים ביובל ככל השדות שחוזרות לבעליהם ביובל. מה הייתה מה? מה טעמו של דין זה? לפי שבעניין החזרת שדות ביובל ושב לאחוזתו, אמר רחמנה, אמר הכתוב, שנאמר, ואם לא מצאה ידו די השיב לו, היה ממקרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל ויצא ביובל ושב לאחוזתו. מכאן יש ללמוד שדווקא אחוזה דהיינו קרקע חוזרת ביובל, ולא אילנות שאינם אחוזה לפי שאינם דבר המתקיים לעולם. מקשה הגמרא על דברי רב פאפה בעניין אילנות. אמר מר ובול אל דברי רב פאפה, הקדיש אילנות פודה בשוויין, ולא לפי חשבון בית זרע חומר שעורים ב-50 שקל. שואלת הגמרא, המאי, מדוע פודה בשוויין? ולהקדשו, אגב הראיו, שיוקדשו האילנות אגב קרקע מקום מושבם, ואחר כך בשעת פדיון, לפרקוע אגב הראיו, יפדם אגב קרקעם ב-50 שקל כסף. וברש"י יש גרסה אחרת, ונוסף בה עוד קושייה. אם מחר האילנות, והגיע שנת היובל, שיחזרו האילנות לבעלים, למוכר, אגב הקרקע ששדות אילן חוזרות לבעליהם ביובל, עם אילנותיהם. וכי תימא אם תרצה לומר שרק אילנות הקדיש, ארה לא הקדיש, רק אילנות הקדיש, אבל את הקרקע אין דעתו להקדיש, ואמרי נערדאי, והרי אמרו חכמי נערדאי, מן דמזבן לדיקלה לחברי, מי שמוכר דקל לחברו, כאן אילי קונה הלוקח בקרקע, משיפולה ועד תהומה. מפני הקרקע שבשולי האילן עד לעומק התאום. דהיינו כל הקרקע. הרי שכל אדם, הקונה אילן, קונה עמו גם את הקרקע, ואם כן חזרה קושייה למקומה, שיפדו האילנות אגב הקרקע, לפי חשבון בית זרע ב-50 שקל, ולא בשוויין, כדברי רב פאפה. מתרץ את הגמרא, לאו מאיתמר עלה, אם לא שנינו על דין זה שאמרו נערדאי, שהוא רק באופן שבא לוקח מחמת טענה, כלומר שטוען שבשעת הקניין, כתב לו בשטר שמקנה לו גם את הקרקע שתחת האילן. אפילו שעכשיו כבר אין לו את השטר, רק היות וכבר מוחזק בשדה 3 שנים, הוא נאמן בטענתו. אבל באופן שאין מזכיר לו קרקע, גם נערדאי מודים שאין דעתו למכור לו קרקע. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהמקדיש שדה מקנה לדעת רבנה נותן שוויו. אבל רב לזר אומר אחד שדה מקנה ואחד שדה אחוזה. כשבא לפדותו מן ההקדש נותן על כל שיעור זרע חומר שעורים 50 שקל כסף. מביאה הגמרא ברייתא מבארת במנך לקוטה נקמה ורבי אליעזר. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה בעניין פדיית שדה מקנה. ספר ויקרא פרק זך פסוק חף ג' וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל. מבארת הברייתא במכסת במניין. שווי דמי השדה, מה בא ללמוד, מה בא ללמד? הרי מסברה פשוטה הייתי אומר שהשדה נפדית בשוויה ולא בסכום אחר, אלא לפי שנאמר בשדה אחוזה שנפדית לפי שיעור זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף, יכול אף שדה מקנה כן שתיפדה זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב במה שכתב מכסת, ששדה מקנה אינה כן אלא נפדית בשווי דמיה. רבי אליעזר אומר, נאמר כאן בפדיית שדה מקנה וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונאמר להלן בפדיית שדה אחוזה וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל. מה להלן בשדה אחוזה פדיעתה על ידי דבר קצוב, דהיינו 50 שקל כסף לכל זרע חומר שעורים, אף כאן בשדה מקנה פדיעתה על ידי דבר קצוב, 50 שקל כסף לכל זרע חומר שעורים. במשנה התבהרה שיטתו של רבי אליעזר בעניין חומש, שבשדה מקנה אין הבעלים מוסיפים חומש. מסתפקת הגמרא מהי שיטת רבנן בעניין הזה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. רבנן שחלקו על רבי אליעזר שלמד מגזירה שווה מה שיעור פדיית שדה מקנה מן ההקדש, האם גם רבנן איתלו גזירה שווה, למדו את הגזירה שווה הזו מרבותיהם, ומפקינלי לחומש, אלא שלמדו מגזירה שווה זו לדבר אחר, לעניין דינו של חומש, שכמו שבשדה אחוזה, כשהמקדיש בא לבדותה מוסיף חומש, גם בשדה מקנה צריך המקדיש להוסיף חומש על פדיונה, או דילמה ליתלו גזירה שווה, או אפשר שאין סוברים כלל גזירה שווה זו, וליתלו לחומש, ואינם סוברים שיש דין הוספת חומש בשדה מקנה. פושט רבה את הספק, אמר רבה, מסתברה ליתלו גזירה שווה, מסתבר שרבנן אינם לומדים את הגזירה שווה. שהרי מדגלי רחמנה ממה שגילה הכתוב וכתב דין הוספת חומש בשני מקומות, לגבי שדה אחוזה ולגבי מקדיש ביתו, הבלי שני כתובים הבאים כאחד, הרי שיש כאן שני כתובים המלמדים את אותו הדין בשני מקומות, והכלל הוא וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אי אפשר ללמוד מכתובים אילו דין זה למקום אחר. ונסביר, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם היא בניין אב, דהיינו כשהתורה כותבת דין מסוים בניין מסוים, אפשר ללמוד מאותו מקום דין זה למקום אחר. ואיכן שיש שני עניינים בתורה שיש להם דין דומה, אי אפשר ללמוד מהם דין זה בבניין אב לעניין אחר הכתוב בתורה. לפי שממה שכתבה התורה דין זה יש פעמיים, ולא כתבה רק פעם אחת כדי שילמדו ממנה בבניין אב, הדבר הזה מוכיח שהתורה רצתה שרק בשני דברים אלו יהיה אותו הדין ולא ילמדו מהם שאר דברים בבניין אב. כמו ששני הדברים הללו שיש בהם כתוב מפורש לא למדו זה מזה בבניין אב. וכל זה דווקא בבניין אב, אבל בגזירה שווה אפשר ללמוד דין אפילו כשיש שני כתובים המלמדים אותו הדין, שגזירה שווה היא כמו פסוק מפורש הבא ללמד הדין גם בזה. ומה שכאן בדינו של חומש נאמר, שאף בגזירה שווה אי אפשר ללומדו, אפשר שהטעם לפי שבמקדיש ביתו ומקדיש שדה אחוזה שיש בהם דין הוספת חומש, יש גזירה שווה ביניהם, וממה שהתורה כתבה דינו של חומש בשניהם במפורש ולא סמכה לגזירה שווה שיש ביניהם, גילתה לנו התורה בזה שלא נלמד דינו של חומש בגזירה שווה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל לבעיה לכמן בדף תתווה ועמוד א'. אם כן, אמרה לנו הגמרא, מזה שהתורה כתבה דין הוספת חומש גם לגבי שדה אחוזה וגם לגבי מקדיש ביתו, אלו הם שני כתובים הבאים כאחד וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. ולמאן דאמר גם לשיטה הסוברת ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, והדעה הזו סוברת שממה שכתבה התורה בית פעמים אותו דין, אין ראיה שלא רצתה שילמדו את הדין הזה, כי ייתכן לומר שדבר שאפשר ללומדו בבניין אב, תרח הכתוב וכתבו במפורש, כמו שמצינו את הדבר הזה לגבי קל וחומר, שדבר שאפשר ללומדו בקל וחומר, תרח הכתוב וכתבו במפורש. אז גם לשיטה הסוברת, ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, כאן אי אפשר ללמוד דין חומש משדה אחוזה. למה? מדגלי רחמנה ממה שגילה הכתוב וכתב דין חומש, במי שבא לבדות מעשר שני שלו, וכן בבהמה תאורה שהוקדשה לקורבן ונפל במום ובא לבדותה, וכן בבהמה תמאה שהוקדשה לבדק הבית ובא לבדותה, אבל איתובה, הרי יש כאן הרבה כתובים שגילה בהם הכתוב בפסוק מפורש את עניין החומש. גם לדעה שסוברת שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, כאשר יש יותר משני כתובים, אין הכתובים מלמדים. ויהיה הגמרא ראיה לדינו של רבא שאין חומש בשדה מקנה. תניא כבתי דרבא שנינו בברייתא כדברי רבא שאין חומש בשדה מקנה, ולא מטעמי, אבל לא מהטעם שבייר. תניא שנינו בברייתא נאמר בתורה לעניין פדיית שדה מקנה, וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש להשם. ומלשון הכתוב במכסת הערכך למדנו, הקישו הכתוב לערכין, לאדם שהעריך עצמו את חברו, ונלמד בהיקש הזה פדיית שדה מקנה מערכין. מה ערכין? אין מוסיף חומש אלא נותן את הערך הקצוב בתורה ולא יותר. אף שדה מקנה אין מוסיף חומש. הרי שהברייתא סוברת כדברי רבא שאין חומש בשדה מקנה, אבל לא כטעמו של רבא שבייר שהוא מפני שאין לומדים גזירה שווה, משום שיש כאן שני כתובים הבאים כאחד, אלא משום שהוא קש לערכין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף י' עמוד ב'. המשנה ממשיכה לבאר את מה ששנינו לעיל בדף י' עמוד ב' בשור שהמית את העבד להקל ולהחמיר. שנינו לעיל בדף י' עמוד ב' במשנה שפתחה את הפרק השלישי, שיש בשור המועד שהמית את העבד להקל ולהחמיר. שור שהמית עבד כנעני או שפחה כנענית, השור נסקל, וכשהשור מועד בעליו מוסיפים לאדון של העבד או השפחה 30 סלעים. אז יש בשור המועד שהמית את העבד להקל, פעמים שהדין מעיקל על בעל השור, ולהחמיר, פעמים שהדין מחמיר עליו. מבאר את המשנה כיצד? אחד שהמית את הנאה שבעבדים, בין שהמית השור את הנאה שבעבדים ובין שהמית את הכאור שבעבדים, נותן בעל השור לאדון העבד 30 סלע, שזהו הערך הקצוב בתורה לתשלומי שור שהמית עבד, בין אם העבד שווה יותר מ-30 סלעים ובין אם הוא שווה פחות. ונמצא דין זה בא להקל אצל נאה שבעבדים ובא להחמיר אצל כאור שבעבדים. המית השור אדם בן חורין, נותן בעל השור ליורשי הניזק שנהרג תשלומים בשיעור שוויו של הניזק. ודבר זה נלמד ממה שנאמר, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו. דורש את הגמרא במסכת בבא קמא דף מ' עמוד א', היינו דמי ניזק, כלומר דמי שווי המת. מסיים את המשנה ואומרת, חבל השור בזה ובזה, דהיינו בין בעבד ובין בבן חורין ויזיקם, נותן בעל השור לניזק נזק שלם. כלומר, משארים כמה היה שווה קודם שנחבל וכמה אחר כך, ואת ההפרש נותן לו. זוהי המשנה הראשונה בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. מברר את הגמרא כשיטת איזה תנא שנויה משנתנו. מדייק את הגמרא ממה שנאמר ברישא בשור המועד, משמע שכל דיני המשנה עוסקים רק בשור המועד, וגם דין הסיפה, שור שחבל באדם משלם נזק שלם, דווקא בשור מועד אין, כן, אבל אם היה זה בשור תם, לא, ואין משלם אלא חצי נזק. אם כך לאימה, האם נאמר שמתניתין משנתנו דלא כרבי עקיבא? היא לא בשיטת רבי עקיבא, דתנן שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף למד ג' עמוד ב'. רבי עקיבא אומר, אף שור תם שחבל באדם והאדם חבל בשור, ונמצא הנזק שניזוק האדם יותר ממה שניזוק השור, משלם בעל השור במותר במה שהוזק האדם יותר מנזק השור, נזק שלם. הרי שסבר רבי עקיבא, שגם שור תם שהזיק את האדם משלם נזק שלם, ולא כמשנתנו. תרץ את הגמרא אפילו תימא רבי עקיבא, גם אם תאמר שמשנתנו שנויה כשיטת רבי עקיבא, ואין כוונתה שרק מועד משלם נזק שלם, אלא הוא הדין דאפילו תם נמי, גם כן משלם נזק שלם. והיידה דקבאי למתנה סיפה, ומפני שרצה התנא לשנות בהמשך דברי הרישא, דיניהם של שור שהמית עבד וכן שור שהמית בן חורין, אז דבמועד הוא דמשכחת לה, דווקא במועד אתה מוצא את הדין הזה, אבל בתם, לא משכחת לה, בתם לא מצוי הדין הזה, מפני שאין שום חיוב תשלומים בשור תם, האורג עבד או בן חורין. משום אחי קטן היא מועד, משום כן שנה תנא והזכיר בתחילת המשנה, שור המועד, אבל באמת, אודות שור שחבל, גם אם מדובר בשור תם, הוא משלם נזק שלם. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת ערכין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע המשנה נוקטת נאה וכאור שבישראל ולא שבאקום? שתי תשובות. שאלה שנייה, מדוע דין שדה אחוזה לא שייך באקום, הרי הוא יורש את אביו מן התורה, תשובה בתוספות. שאלה שלישית, במה שונה דין שדה אחוזה משדה מקנה? שאלה רביעית, המקדיש שדה אחוזה מלאה אילנות, איך הוא פודה? שאלה חמישית, מה דורשים מהפסוק אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו? השאלה האחרונה על דף י' ד', מניין שהאונס ומפתה צריך לשלם בושת ופגם ואינם כלולים בכנס 50 סלעים? שלוש תשובות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון זך בסיוון תשע"ט, כ"ז בסיוון תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף י' ד' במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כוח בסיוון תשע"ט, כ"ח בסיוון תשע"ט, ונלמד את דף ט"ו במסכת ערכין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.